מיד ב-AI וחברים, אנחנו הולכים לדבר על אייג'נטים, האם נכון לעשות אייג'נטים, נכון לעשות משהו אחר, עומר הולך לספר לנו מה הדבר האחר הזה, כולנו סקרנים, אולי נלמד משהו חדש. מתחילים! AI וחברים, שמח לכולם, עומר הררי, ששב מחופשת הלידה שלו, מה קורה עומר הררי?
מה המצב, רותם, בר?
אנחנו מדברים פה על פרק 108, ויש לנו הרבה דברים בצנרת. נכון. מה שומך, ספר קודם כל, מה קרה, איך היה, מה הדברים, אתה יודע, אנחנו משפחה, אתה יודע.
משפחון, משפחה קטנה ומצומצמת. כן, נולדה לי בת. נולדה לי בת חדשה, בהפתעה. כאילו, מה זה בהפתעה? ידעתי שהיא אמורה להגיע, פשוט לא תכננתי שתגיע כל כך מוקדם. הקדימו בזה, כאילו כזאת הפתעה, חמודה, מתוקה ויפה, וכן, אז זאת הסיבה שלא יכולתי להגיע בשבוע שעבר, אבל גדי מילא את מקומי,
כן, לגמרי.
והיה ממש כיף לשמוע קצת, להקשיב לפודקאסט שלנו, ולשמוע מישהו אחר מבלבל שם את המוח, ולא רק אותי.
כן. לגמרי.
איך היה השבוע שלך?
אני חייב להגיד שהיה לי פרק מדהים, גדי הוא אישיות מאוד מעניינת, ואני אגיד את זה עוד פעם, אנשים שלא יודעים מי זה גדי, גדי זה אחד האנשים שאחראי על הרבה מאוד סערות בעולם, והוא אחראי באופן אישי על המסמך ש-150 סיסויים הכי גדולים בעולם כתבו ביחד על מיתוס, והם לא כתבו דווקא ספציפית על מיתוס, אלא מיתוס כמובן זה היה המיתוס של הסיפור הזה, ואתה מדבר פה על כל האנשים מהחברות הכי גדולות בעולם, והוא הראשון במסמך, הוא בעצם קיבל, ליקד את כולם לכדי מסמך אחד, ועשה את הדבר הזה, ובעצם...
מה שנקרא בחור רציני.
גדי הוא בחור מאוד רציני.
ואת מי שלא שמע את הפרק הזה, אז אני ממליץ בחום, הולך את פרק אחד אחורה, ולשמוע את הפרק עם גדי, כי באמת הרבה מאוד תובנות וחוכמה. אבל רותם, מעבר לזה, עכשיו יש לנו פרק חדש, ומלא דברים קרו, מלא, הרבה יותר מדי, ואני יכול להגיד שכל מה שקרה, מביא אותי לתובנה אחת. יש לי תובנה אחת.
רק אחת?
מכל השבוע. כן, אחת, אחי. תובנה אחת, תפסיק לבנות אייג'נטים. אין שום סיבה. אפשר להפסיק לבנות אייג'נטים. הקונספט הזה היה וסיימנו אותו. אני לא... כאילו, אני אתן סייג, אני אגיד, אם יש משהו סופר ספציפי שאתה צריך, שהוא כאילו מאוד מאוד מדויק לך ולדרישות האישיות שלך, ואתה כזה באמת, באמת, באמת פיקס, על בעיה שעד היום היית עושה אותה עם וורד ומחברת, כאילו משפצות, סבבה, תבנה לזה אייג'נט. אבל כל דבר אחר שהיית עושה במחשב, לא יודע עד כמה אתה צריך להשקיע את האנרגיה.
מה זאת אומרת? על מה אתה מדבר?
אני מדבר כרגע למי שיש לו, מה שנקרא, מי שהוא לא... פאונדר או סולופרנור או איזשהו יזם עצמאי שמנסה עכשיו לכבוש את העולם. אני מדבר על האנשים הרגילים שהולכים לעבודה, שעושים את מה שהם רוצים, רוצים להיות טובים יותר, רוצים יותר להישאר רלוונטיים, רוצים להיות ברורים במה שהם עושים ולהמשיך לדלבר תוצרים ותוצאות ולעמוד ביעדים ומדדים, בזמן שהמנכ״ל צועק, צריך AI, צריך AI, כאילו סבבה, יצעקו בחדשנות, צריך AI, יצעקו ב-IT, אל תעשו כלום, אל תיגעו בכלום, אבל סבבה, כולם ימשיכו לצעוק. אני לא מדבר לאנשים האלה שמחפשים לגלות העולם, להיות ה-first adapter של כל דבר. אני מחפש, אני מדבר על האותו, חבר'ה שיש להם עבודה, בסדר? אליהם אני מדבר ואני אומר, תפסיקו לבנות אייג'נטים, לא כי אייג'נט זאת בעיה, אלא בגלל שהתפיסה החשיבתית של AI היום שווה לבנות אייג'נטים, ואם מישהו מבקש ממני להטמיע בינה מלאכותית בתפקיד שלי, אז אני אלך ללינקדין ומה שאני אראה שם, זה 700 אנשים שכתבו על איזה אייג'נטים מטורפים הם יצרו, ואז אני אחשוב ש... זה השלב שאנחנו נמצאים בו. פעם זה היה, בוא תדבר עם ChatGPT, היום זה, מה, אין לך אייג'נט? מה, אין לך אייג'נטים שעובדים בזמן שאתה, יש לך רק אחד? אין לך סביבה של 80 אייג'נטים שעובדים בזמן שאתה ישן ועושים בשבילך, ונתנים לך את הקפה בבוקר, וכשאתה מוציא את הילדה לגן, הם כבר הספיקו לקרוא את כל המיילים שלך, ענו על הכל, והכינו אותך לפגישה למחר, אז יש לך זמן ללכת לים, אין לך כזה? הנה תראה תמונה מהים שלי, איזה יופי, איך אני משתזק, בזמן שכל הסוכנים שלי עובדים בשבילי, אני כבר יצאתי לפנסיה. אז כן, השטות המוגמרת הזאת בעצם עושה לדעתי איזשהו, בכלל שינוי תפיסה עבור אנשים, עבור 85% מהעולם שאשכר קם בבוקר והולך לעבודה. אוקיי, ונדבר על האנשים החכמים.
תשמע, אני חושב שזה כמו אותם אנשים שמסתכלים ואומרים, מה, אתה לא משקיע באינטל? מה, אתה לא משקיע בזה? מה, אתה לא משקיע? ראה, אני הרווחתי מיליונים, תראה, אני עשיר בעולם. אני מטייל עכשיו בעולם כי עשיתי החלטה אחת והשקעתי באינטל, שהם היו בחיתולים שלהם בכלל, תראה אותי עכשיו. ואתה מסתכל, אתה אומר, אוקיי, גם אני רוצה, גם אני רוצה. אתה הולך, שם את כל הכסף, אתה יודע, על אינווידיה, משהו כזה, משהו מטורף כזה. אתה אומר, יאללה, מעכשיו אני הולך להיות עשיר. בום, זה קורס, הלך הכסף, ואתה מסתכל, אתה אומר, נפלו גיבורים.
איך נפלו גיבורים? אז כן, זה, אפשר להגיד, זה כנראה יושב באותו מקום, הפומו וההייפ, הלא מוסבר שיש על הדבר הזה שנקרא בינה מלאכותית, פשוט לוקח אנשים, שעוד הפעם, אנשים שיש להם day job, בסדר? הם מהנדסי מכונות, הם אנשי פיננסים, הם אנשי HR, הם אנשי רכש, בסדר? אני מדבר על כל הדברים האלה, ואומרים להם, מה אתה לא משתמש ב-AI? אז למה אני אומר, תפסיקו לבנות אייג'נטים? לא בגלל שבינה מלאכותית זה לא הדבר היחיד שצריך לעניין אתכם, וכן, זה בגלל שברגע שאנחנו באים בגישה של בוא נבנה אייג'נטים, אנחנו מבזים את הזמן במקומות שאנחנו לא יודעים מה לעשות בהם. אני אתן דוגמה, ואולי הדוגמה הזאת תסביר. אני רוצה,
שנייה רגע. טוב, בוא תיתן את הדוגמה, ואז אני אתן דוגמה.
תיתן את הדוגמה, ואני מקווה שהדוגמה הזאת פשוט תסביר, ואז אנחנו נוכל ככה לצלול פנימה לתוך, לחטט בפצע הזה שאני פותח פה. אוקיי, אז בוא נגיד שאתה מהנדס, בסדר? בוא נלך לחברות, אני עובד עם בעיקר, הלקוחות שלי זה לקוחות את ה-CTA, ואני עובד עם המון מהנדסים, אז נוח לי ללכת לשם, בסדר? בוא נגיד שאתה מהנדס, ואתה כמהנדס מקבל עכשיו, יש לך איזה פרוסס מאוד קבוע, אתה מקבל מצד אחד סרטוטים הנדסיים, מצד שני, המיעד שלך הוא בכלל להכין איזשהו טופס דרישות הזמנה לרכש. בבא, אז קיבלת את הסרטוט מצד אחד, בצד השני אתה צריך להזמין עכשיו יחידות מהרכש, בסוף להעביר את כל הדבר הזה בטיפול, ואז הטיפול אמור ללכת ולבנות את הסנרת המורכבת הזאת שהמצאת עכשיו, בסדר? או שהזמינו ממך, או לא משנה כל כך. יופי.
כן.
יבוא הבן אדם לסדנה ויגידו לו, אייג'נטים, אייג'נטים, כולם עובדים היום עם אייג'נטים, אתה עושה דברים בידיים, מה פתאום, אייג'נטים, תצא, בוא תבנה. ואז הוא ישוב, הוא יבנה, או ילך ל-GPT, או ילך לקלוד ויעשה את זה עם מה שיראו לו עם הפרויקטים, או שהוא ילך ל-Gemini ויעשה להמציא ג'ם, או שילך עכשיו אפילו לקודקס וקלוד קוד, אם לקחו אותו מה שנקרא לקצה.
הוא ילך לאמזון וירים משם תשתית אייג'נטים מלאה.
כן, כי מישהו יבוא ויגיד לו שבדרוק זה הדבר היחיד שהוא צריך לעשות, כי כל התשתית שלהם זה, או שהוא בכלל ימדו אותם להיכנס לאז'ור, לקיצור הבן. אוקיי. בוא נתחיל מהבעיה הראשונה. התפיסה המערכתית של בן אדם שלא מתעסק בבינה מלאכותית על טכנולוגיה, לקויה מהיסוד שלה, לאיך לבנות בכלל את הדבר הזה שנקרא אייג'נטים, ושום סדנה של יומיים לא תעזור בסיפור הזה. למה?
מקבל.
כי האייג'נט שהוא ינסה לבנות פשוט ייקח את הנייר שהוא קיבל, וינסה להפוך את זה לטודו ליסט. נכון? אז הוא יבוא ויגיד, תיקח את כל מה שקיבלתי מפה, ותהפוך לי את זה למשימות פשוטות וברורות, שאיתם אני יכול... לא, זה מאבד, כבר נפול נפלנו, כי זה איבד את העיקרון. הרעיון הוא שזה להסתכל על האנד גול, על להעביר את המידע לרכש. אז כבר כאן, אם לא הצלחנו להסביר מה שנקרא בסקייל, עוד פעם, מדברים על קורסים וסדנאות, אבל אם אנחנו מדברים על אותו בן אדם, אם לא הצלחנו להסביר, הוא לא הבין במהות שעכשיו המשימה היא לקחת את מה שהוא קיבל, את הסרטוט ההנדסי שהוא קיבל בצד אחד, ובצד השני שיגמר בהזמנת רכש מקצה לקצה, הוא לא הבין את הקונספט הזה של agent. דבר שני, הניסיון לבנות קומפננטות, רולים, if this then that וconditions וכן הלאה וכן הלאה. אנחנו לא בונים אוטומציה, אנחנו בונים סוכן, שבמהות שלו אמור להגיד, אני לא מצליח לעשות X, לכן ננסה לעשות Y כדי לפתור את זה. ברגע שבנית אותו בצורה של רולים, כאילו זה Zapier או Make, סוכן זה לא. זה פשוט סדרה של אוטומציות בדרך. הקונספט הזה של איפה אני שם אינטליגנציה בתוך התהליך, כתהליך, הוא הנושא שעליו צריך להתעכב, ולא על תהליך עצמו, אלא על הנקודות בהם נבצע אינטליגנציה. יופי, בוא נגיד שעברנו את השלב הזה. בסדר? הבנו את כל מה שאמרנו עכשיו, אנחנו כבר התקדמנו הלאה. מה קורה עכשיו כשמשהו נשבר? הוא לא יודע לתקן את זה. יהיה לו, הוא יצטרך, או שמילה נגיד את זה אחרת.
משהו תמיד נשבר.
משהו תמיד נשבר, הוא יצטרך. בוא נגיד פחות 5 שעות, בן אדם אינטליגנט, כשאין לו ידע בבינה מלאכותית מלפני זה, הוא עכשיו מה שנקרא, החברה החליטה שנכנסים לזה, והוא קיבל את התפקיד, הוא צריך לפחות 5 שעות, כדי לנסות להבין בערך מה קורה שם,
אבל
עם הרבה עזרה.
אומר, בתור מישהו שהלך לאחד מהמערכות האג'נטיות המוכרות, שאמרת מקודם, ואמרת, והוא ביקש מהם, שהם יכינו לו את המערכת הזאת, והוא בעצם לא יודע איך המערכת הזאת עובדת. הוא נמצא בתור בן אדם שביקש ממישהו אחר שיעשה לו את זה, עכשיו יש שם התקלה, הוא כמנהל התהליך הזה, אין לו שמץ של מושג מה הולך שם. הוא עכשיו צריך להשתמש בבינה מלאכותית, שתתקן את הבינה מלאכותית, שזה לא עובד לה.
אז יש לי את התשובה, אני חושב לפחות, שיש לי את התשובה. והתשובה הזאת מבחינתי היא אוניברסלית, דרך אגב, לכל מי שמבין מה אמרתי עד עכשיו, נכנס ומבין את הבעייתיות. והתשובה היא, תפסיקו לבנות אייג'נטים, תתחילו להשתמש באייג'נטים שבנו לך.
רגע, שנייה. לפני שאתה נכנס לזה, אני רוצה לספר לך על איזה מחקר קטן מגניב, שעשו באוניברסיטת סטנפורד, אוקיי?
יאללה.
הם בעצם פרסמו מחקר, שבדק מה יותר נכון מבחינת טוקנים ומבחינת יעילות. האם תהליך עם הרבה אייג'נטים, שלכל אייג'נט יש את המקום שלו, או אייג'נט אחד? שהוא פשוט עושה מההתחלה ועד הסוף. אתה רוצה לנחש, עומר, מה הם מצאו?
וואי, שתי הדעות, יש לי כשתי דעות מקבילות שכל אחת מהן יכולה לשבור את השנייה.
אז ברוב הדברים שרוב האנשים והחברות משתמשים, הם מצאו שלעשות אייג'נט אחד יותר יעיל, גם מבחינת טוקנים וגם מבחינת יעילות העבודה, לעשות את זה וזה. בוא נשים רגע את הפשט פה על הדבר. אתה בעצם בא ואומר, בוא נעשו את, זרקת עכשיו איזשהו use case מגניב, בוא ניקח את זה ונעביר את זה לשם ונעביר את זה פה. וברגע שאנחנו משתמשים במערכת שהיא multi-agent, שהיא כאילו, בוא נשים דברים על השולחן, היא מחקה התנהגות של בני אדם, אוקיי, נעשה ככה עם מרחאות באוויר, כי כל אחד עושה משהו אחר, לי יש את התפקיד שלי, לך יש את התפקיד שלך, וכל אחד בעצם יודע איך הוא מתנהג. אז זה גם בא ואומר שאני סיימתי את התפקיד שלי, אני לא אומר לך, תקשיב, סיימתי רוץ, ואנחנו מסונחנים, אוקיי? אני בעצם בא אומר לך, תקשיב, אני עכשיו סיימתי, הנה הסיכום של הדברים שעשיתי, קח את הסיכום, ותעבוד לפי מה שאתה צריך לעשות עם הסיכום הזה, ואז אתה צריך לקחת את הסיכום הזה, לפתוח לפי מה שיש לך בפרומט שלך, ולהמשיך משם. הבעיה היא שככל שיש לך יותר אייג'נטים, ככה יש לך יותר סיכומים. ואם מישהו עשה פעם אחת, תקשיב, לא הרבה, אומר, פעם אחת, אמר לאיזשהו סוכן AI, איזה צ'אט GPT, ג'ימי או כל אחד אחר, תסכם לי משהו, הוא באמת יסכם לך, והוא יעלים דברים שיש שם, מהסיכום. אז ברגע שיש לך 2, אז העיבוד הוא יחסית קטן, אבל ברגע שיש לך מערכת עם 4, 5, 6, 7, 8, 10 אייג'נטים, זה כבר מורכב, כל אחד מהם, לפעמים גם כמה אייג'נט צריך לעשות כמה סיכומים, כי יש לו, אתה יודע, שולחים אותו לעשות הרבה עבודות, ואז הוא חוזר. אז אתה לוקח את הסם של כולם, אתה מבין שאחוז הדברים שהולכים לאיבוד, הוא כל כך גדול, שבסוף אתה צריך להגיד תודה שזה בכלל עבד לך, אוקיי? זה הסיפור בפשט, אבל אני רוצה גם לתת את הצד השני, כי צריך לתת את הצד השני, אוקיי?
אוקיי.
הצד השני שלנו בא ואומר משהו אחר לגמרי, אוקיי? אחר לגמרי. כי הבעיה הכי מטרידה בעולם של ה-AI agent זה בכלל לא שהם טועים, אוקיי? זה שהם טועים בביטחון מלא. עם הרשאות מלאות, ובלי יכולת אפילו לעצור לשאול, כי יש פאת, יש, חייבים לרוץ, אין משהו בדרך. הם לא, אייג'נט לא ישאל באמצע, אם הוא חלק מסדרה, רגע, 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 אני, יש לי שאלה, אתה יודע, כמו שקלוד או כל האחרים, או קודקס, שואלים אותך, הוא לא ישאל. הוא ייקח את האסטמפשן שלו וירוץ, אוקיי? אבל ברגע שמחברים לסוכן את הפרודקשן דאטאבייס שלך, או סלק, או ג'ימייל, או סביבת הדיבלופמנט, או כל הודעה ציבורית אחרת, או כל אישו, בגיט-האב, כל מייל שנכנס הופך לפוטנציאל של פקודה, כל הודעה קטנה בסלק נהיית פתאום מקום שיכול לעשות איזושהי בעיה, וזה בדיוק מה שקרה ב-Cure Excuse, Execute, אוקיי? באוגוסט 2025, כן, חוקרים מ-AIM Security, חברה ישראלית אגב, פרסמו CV, שזה חולשת הבטחת מידע, בקורסר, אוקיי? הדירוג היה 8.6, זה מאוד מאוד גבוה, זה מתוך 10, והווקטור התקיפה היה פשוט ואכזרי. התוקפים שולחים הודעה מורעלת, זאת אומרת שהם הנדסו אותה, לסלק, אולי אפילו הציבורי, אוקיי? המשתמש מבקש מהאג'נטיק קורסר שלו, לך לערוץ סלק, תסכם לי את מה שהיה היום, אני רוצה לדעת. האג'נט פתאום מפעיל לך קובץ, אוקיי? מריץ קוד שרירותי עם הרשאות דיבלופר, בלי הרישור, בלי התראה, ואם זה, וגם אם המשתמש דחה את ההצעה, אוקיי? הוא עדיין יעשה את זה. במקביל אגב, צ'קפוינט חשפו גם CV, MSP Poison, MSP Poison, שהוא אישור חד פעמי של MSP Server, מאפשר לתוקף לשנות אותו, אחר כך בלי שום אימות נוסף. שני הבאגים האלה נסגרו כבר בקורס 1-3, אבל הם רק קצה הקרחון. מה שתכלס אנחנו מדברים פה, זה מה שחוקרי אוסאפ מדברים עליו, ש-AI agent, יש להם שכבה בעייתית חדשה לגמרי, שלא קיימת בעולם הנורמלי, הפרופורציות. זאת אומרת, עומר, אם אני אגיד לך, עומר, אתה יכול לשלוף רגע כרטיס אשראי מהכיס? אז הנה, אתה שולף אחד, בוא נגיד כאילו אתה שלפת, סבבה, נכון?
נגיד, אוקיי.
אתה יכול להקריא לי את המספר של הכרטיס אשראי שלך עכשיו, שכולם, שאנחנו מקליטים וכולם שומעים? רגע, רגע, פתאום יש משהו שעוצר אותך, נכון? Common sense אומר, רגע, 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 רגע.
פחות נראה לי הדבר החכם לעשות.
נכון, כי יש לך משהו שעוצר אותך. אז כשאנחנו מדברים על indirect prompt injection, בלשון המקצוע הסייברישטית שלנו, זה כיום הסיכון הראשון ברשימת ה-LLM 01-2025, והתוקף לא מדבר כבר עם המודל, הוא מרעיל את הנתונים שהמודל יצרוך מאוחר יותר. זה יכול להיות PDF, דף ווב, או תיאור של MSP tool, או ערך בזיכרון של הסוכן, וכשהאג'נט קורא, ההוראה החבויה מתעוררת, והוא עושה אותה בלי לחשוב פעמיים. אנחנו כבר דיברנו על זה, שאנשים היו שותלים כל מיני הודעות, בכל מיני טקסטים כאלה, בצבע לבן, ואז היו הולכים אותם. זה עדיין לא נעצר. אין ל... כשאנחנו צריכים להבין, בעולם של LLM, ואני כבר דיברתי על זה פה, אבל אני רוצה לתת לזה עוד איזה משהו חשוב, לתת את הדוגמה. אגב, אני אומר את כל הדברים האלה, כי יש בחור מאוד נחמד בשם עמיחי כספי שפנה אליי, ואני רוצה גם לתת לו את הדבר הזה, כי הוא אנשים שרוצים לעשות סוכנים, וצריכים להבין רגע מה הדבר הכי גדול, באמת הכי גדול שצריך להילחם איתו, בנושא הבטחת מידע. לנו כבני אדם, יש לנו שיוך ממי אנחנו מקבלים את הפקודה. זאת אומרת, אם אני אבקש ממך עכשיו משהו, שיחשוף לך משהו שיכול לפגוע בך, אוקיי? ואתה תסתכל רגע, אני אמרתי, מי אני בשבילך? מה הרמת קשר שלנו? מול איזה פורום אנחנו עושים את זה? אתה עושה את זה באופן טבעי. המודל LLM שלנו, אין לו את היכולת הזאת. זאת אומרת שכל פעם שאתה כותב לו, או כל פעם שהוא קורא קובץ, זה אותו פלט.
או, יופי.
הוא קורא את שניהם.
הרותם, אז אתה מרים פה ממש להנחתה, גם של, כן. גם של למה לא לבנות סוכנים, ואחר כך אנחנו נגיע למה כן צריך לבנות לדעתי, לפחות נשמע גם, את דעתך, במקום אליו אנחנו הולכים, אוקיי? אז כן. לא אמרתי לא להשתמש ב-AI בשביל כל משימה בגדול שאתה רוצה לעשות, רק אמרתי לא לבנות סוכנים. כלומר, אם אנחנו חוזרים לדוגמה שלנו, אותו מהנדס, בסדר? אז השאלה הבאה תהיה, איפה סביבת העבודה שלך נכון להיום? איפה היום אתה עובד? כשאתה עובד ידנית? התשובה, ב-90% מהמקרים, כנראה, לפחות בעולם ההנדסה, והפיננסים, והאנטרפרייז, התשובה תהיה Outlook ו-Excel. זאת סביבת העבודה שהם עובדים בה, Outlook ו-Excel. אוקיי?
נכון.
אז, למה לא להשקיע את כל האנרגיה בללמוד לעבוד עם הסוכן שחי בצורה מושלמת? כי אני אפתיע אותך אולי לא אפתיע אותך, אבל אופוס 4.7 נמצא בתוך אקסל, ולעולם לא יעצור אותך מלדבר איתו שם, כי שם לא יגמרו לך הטוקנים במנוי של $30 וקופלט פרימיום. ולא רק שהוא לא יעצור אותך, הוא יעשה כל מה שתבקש, כי הוא כל כך טוב, כמו שאנחנו מכירים אותו, שאם תעלה לו את הסרטוט ההנדסי שלך, אז הוא יתרגם את כל המספרים שיש שם לתוך האקסל, ויפרנח ויפצח את כל מה שביקשת, ויאמיר את המספרים לשם. ואז כשאתה תגיד לו, תלחץ על הפלוס ותעשה הטאץ' פייל, ותוסיף את האקסל טמפלט שיש לך, של מה המשמעות של כל קוטר וכל צילינדר, וכל לחץ וכל צורה של גז וכל חומר, וכל whatever, כי אדם עבדת על אקסלים, הוא ידע ללכת לשם, להסתכל על מה שצריך ולהשוות את מה שצריך. ודרך אגב, תח סוגריים, אני חושב שאקסל הפך להיות עכשיו באמת כלי עוצמתי בטירוף, כי הוא מאפשר ל-LLMים לעשות דברים שהם לא יכולים לבד. כלומר, היום LLM יכול להיכנס לתוך האקסל הזה, לייצר נוסחה, לעזוב את הנוסחה הזאת, לא להחזיק אותה בזיכרון, רק לזכור שבעצם יש שיוך לתא, שהתא הזה מריץ נוסחה בצורה שהיא לא צריכה בינה מלאכותית בשבילה, וזה קבוע ומדויק, ובעצם בצורה הזאת לבנות מה שנקרא, להשתמש במחשבון, אוקיי? במחשבון הכי חזק שיש לנו. נקרא לאקסל הזה מחשבון, בסדר? השילוב בין LLM לאקסל, לייצר LLM, היא מחשבון. היכולת להגיד לו עכשיו, קח את הסרטוט, תציא את כל המספרים, תצליב את זה עם האקסל ההוא, תפיק את זה לתוך הדשבורד, תופוך לי את זה למה שאני צריך, ועכשיו תכין לי פה לפי הטמפלט הזה, את ההזמנה שאני צריך לשלוח לרפש, כי ככה עבדנו עד היום, 5 דקות שסיימת את העבודה, משהו שהיה לוקח בין 4 ל-5 ימים, לפעמים הוא גם חודש-חודשיים יכול להיות, אם יש לך הרבה עבודה, אתה צריך עכשיו אנשי מקצוע טובים שינתחו ויפענחו את כל הסרטוטים שקיבלתם.
אתה בעצם בא ואומר, הפנטזיה של הרבה אנשים, שיגיע איזשהו אייג'נט כזה או אחר, ויקח להם את כל העבודה הקשה שלהם מחר בבוקר, זה פנטזיה שהיא הרבה יותר קשה למימוש ממה שאנשים חושבים באמת, או לפעמים גם מוכרים להם. אגב, צריך להגיד את זה. נכון. אנשים מוכרים כל מיני פנטזיות כאלה, במלא כסף.
אחי, זה מוכר, לבוא ולעשות סדנת אופן קלוד. זה מוכר בטירוף, לבוא ולעשות סדנת קלוד קוד. זה מוכר בטירוף. עכשיו, עוד פעם, יש כאלה שרוצים להעשיר את הידע שלהם? אני בעד. לכו, תשבו בערב, צחקו עם קלודקוד שלכם, קודקס, דברים מטורפים, אני עובד על זה 24/7. הכל אצלי עובד דרך קלודקוד וקודקס היום. אין שום דבר שאני עושה ידני. על הכיפק, must have, אבל זה לא פרקטי לעבודה מחר בבוקר. האנטרפרייז לא יודע להשתמש בזה.
אתה בעצם אומר שההייפ הבא זה לשבת עם האנשים ולעשות איתם את העבודה.
ההייפ הבא זה לשבת עם האנשים ולהסביר להם איך לחשוב במצב שבו האינטליגנציה הגיעה לסביבת העבודה הקיימת שלהם, ואיך הם מממשים את הסוכן כמו שהוא קיים מבלי להמציא סוכן חדש. הסביבת העבודה שלך זה המיילים?
אז תקשיב,
אני רוצה לספר לסיפור. אם סביבת העבודה שלך זה המיילים, רגע, אני אציין את המשפט, נתנה סיפור. אם סביבת העבודה שלך לצלוכן זה המיילים, הריסרצ'ר, בסדר, אנחנו מדברים על Outlook, או לחילופין אם אתה עובד בגוגל, אז Gemini, אוקיי, זה לא משנה, זה אי נוח. זה הסוכן שלך. זה הסוכן שיעבור על המיילים, זה הסוכן שיציל לך את הסיכומים, זה הסוכן שיגיד לך מה חשוב יותר, מה חשוב פחות, זה הסוכן שיקרא ויגיד לך מי הספקים שאתה לא רוצה לעבוד איתם, מי העובדים שמתנהגים לא יפה ואתה צריך, וניכר שהם עומדים לפרוש בגלל שאתה רואה את ההתכתבות שלהם למול הלקוחות. זה הסוכן, הריסרצ'ר לצורך הדוגמה פה, הוא הסוכן מיילים שיודע לעבור על כל התקשורת הפנים ארגונית. אתה לא צריך להמציא אותו מחדש. כמו שאתה לא צריך להמציא משהו שיעבוד על האקסלים, וכמו שאתה לא צריך להמציא שום דבר שיעבוד על הפאורפוינט.
אני חייב להגיד,
הם עובדים.
מה שאתה אומר עכשיו לא מוכר באמת. ואני חייב לספר לך
סיפור. לא, אני מדבר תכלס, אחי. אני מדבר תכלס.
דיפלויקו, שמעת? על דיפלויקו, שמעת?
מי זה דיפלויקו?
בוא, אני אספר לך סיפור. כי לא מדובר פה על איזה משהו קטן, או דיפלוימנט קטן. OpenAI השיקה השבוע את OpenAI Deployment Company, או בקיצור דיפלויקו, אוקיי? חברה נפרדת אגב, בבעלות רוב של OpenAI, שתשלח לא פחות ויותר מהנדסים, Forward Deployment Engineers, או FDE, ישר לתוך ארגונים גדולים כדי לבנות להם לא פחות ויותר מערכת AI מבפנים.
הקונספט אגב... רגע, הם קנו בשביל זה איזושהי חברה, Tomorrow, Tomoto...
נכון, רגע, שנייה. תקשיב, הקונספט עצמו לקוח מספר המשחקים של החברה הכי מדוברת היום בעולם בתחום ה-AI, כן, זה לא אפילו גוגל, זה פלנטיר, שבנדה את כל המודל העסקי שלה סביב הפרקטיקה הזאת כדי לעקוף את חברות הייעוץ המסורתיות. אז ה-FDE, Forward Deployed Engineer, יושב עם הצוותים העסקיים, הטכנולוגיים ואנשי הקצה, מאבחן איפה ה-AI יכול לתת את הערך הכי גדול, בוחר מספר תהליכים קריטיים לבנות מאפס, אוקיי? אז כדי לקצר את ההמתנה לגיוס, OpenAI רוכשת את Tomorrow, אוקיי? חברת ייעוץ של Applied AI, שהוקמה ב-2023, מתוך אנשי, מתוך האנשים של הסנצ'ור, בשיתוף של OpenAI, עם מטה בלונדון וכאלה, עם משרדים נוספים במיליון מקומות, הם רכשו בעצם 150 מהנדסי AI חכמים, שיודעים לעשות עכשיו את הדבר הזה. כמובן שיש עדיין אישור של רגולציה וזה, אבל אני לא חושב שיש פה עניינים, כי זה שוק אחר לגמרי, זה שוק של... קשה להאמין שיהיה פה משהו שונה, למרות שעדיין סוג של מונופול. אז אתה מדבר עם חברה שיש לה רשימת לקוחות קיימת, כמו רדבול, מטל, פדלפי, וירג'ין אטלנטיק, טסקו וסופרסל, שלמדנו עליה משהו ממש מעניין. יש לה סוכן תמיכה אין-גיים שמשרת, תקשיב טוב, 110 מיליון משתמשים שהושק בתוך 12 שבועות בלבד. דיפלויקו משיקה יותר מ-4 מיליארד קונסרציום של 19 שותפים בהובלה של, יש פה מלא אנשים, כאילו מלא חברות, TPG, Advent Brain Capital, Brookfield, ויש פה באמת, 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 אפילו גולדמן סאקס ומקינזי. עכשיו, הקטע הבאמת חשוב הוא זה שאופן AI מצטרפת לתור, והיא לא פותחת אותו. לפני שבועיים בלבד, אנתרופיק השיקה ישות עצמאית עם גולדמן סאקס, בלקסטון והלמן אנפרד ופירדמן, במודל זה, ממש זה, Applied AI Engineers, שמשובצים בתוך הארגון,
הגישה שדי מדמה את הפורוד דיפלוימנט של פלנטיר. גם, תקשיב, גם אנתרופיק, ממש אתמול הוציאו את זה תחת הקונספט של Applied לסמול ביזנס.
זה מה שאני אומר, גם אנתרופיק. כן, גם אנתרופיק עושה את זה. יותר מזה, גם גוגל עושה את זה, וגם מייקרוסופט עושים את זה. זאת אומרת, OpenAI היחידה שלו עושה את זה, אתה מדבר איתי על הייפ, אנחנו בשיא ההייפ עכשיו, כולם עכשיו במסיבה, טרנסים בלגנים, יש זיקוקים, אתה מכיר את הקטע של הזיקוקים בלגנים של הזה של משינה? וופ, ככה, זה בדיוק עכשיו, יש את השקט רגע לפני הזיקוקים, תרף יהיה זיקוקים, בלגן, ואז כולם רוצים טן-טן-טן-טן, כזה, אוקיי? אז צריך להגיד, כולם נעים לאותה נקודה, כל ה-CIOים חשבו שהם קונים תוכנה, בפועל הם קונים Professional Service Engagement, זה משנה את כל מודל העלויות, תקשיב, הכל. מיריום, אין יותר קניתי טוקנים מ-OpenAI או מ-Gemini או מזה, אני קונה את השירות של ה-Professional Services, והטוקנים כבר בפנים, זה אומר גם ש-OpenAI תקועים איתי, ואני תקוע איתם הרבה מאוד שנים.
אבל בוא נבין למה, כי אין דבר יותר קשה מלהוציא את אותו מהנדס, שבה 30 שנה האחרונות עובד על אקסל, 20 שנה האחרונות עובד על אקסל, ועכשיו אתה בא ואומר לו, עצור, בוא, אני אפותח לך משהו חדש, הם לא רוצים. אם היית רואה כמה פעמים, אני באמת, אין לי כמות לספור כמה פתרונות יפים ראיתי, שאנשים חכמים פיתחו באמצע הלילה, עם קלוד קוד ואפליקציות מטורפות, עבור הארגון שלהם, עבור דברים חכמים יותר, ואז הם מראים לך את זה, ואתה אומר, תשמע, זה נראה טוב, זה נראה ממש טוב, משתמשים בזה? לא. אז זה עובד? כן. משתמשים בזה? לא. למה לא? לא יודע, לא משתמשים בזה. לא רוצים להשתמש בזה. הראיתי להם את זה, הם לא רוצים. בול. כי, ומה שאני אומר עכשיו, הבינו בחברות הגדולות, הבינו את זה באנתרופיק, הבינו את זה במייקרוסופט, מייקרוסופט כאילו הבינו את זה הרבה לפני, והם לא עשו עם זה כלום, וזה דווקא הדבר הטוב שהם עשו, לא לעשות כלום. אבל ב-OpenAI, אחי, הם הבינו שזה לא יעבוד להם, הם אולי יחזיקו את ה-early adapters, הם אולי ימשיכו להחזיק הייפ מגניב, של מה שנקרא קדמה טכנולוגית, אבל אם הם רוצים להגיע לאנטרפרייז, הם רוצים להגיע ללקוחות ענק, הם רוצים להגיע עכשיו לדיפלוימנט אמיתי, לבוא ולהגיד להם מה שנקרא קחו תבנו, לא עובד. לבוא ולהגיד להם, הנה מה שנקרא פתחנו לכם פה את כל האג'נט בילדר, ותבנו לעצמכם איזה סוכנים, אחי הם לא בונים לעצמם סוכנים, הם לא רוצים לבנות לעצמם סוכנים, הם רוצים כפתור אחד, שני קליקים, בסביבת עבודה שבהם הם נמצאים, שעושה בדיוק את מה שהם צריכים לעשות. וזה קריטי. ואז אני אשאר את השאלה שבאה ושואלת, אוקיי, אז סבבה, קיבלתי את זה. אני הולך להשתמש עכשיו בקלוד סלש קו-וורק של קו-פיילוט סלש וואטאבר, לא יודע, OpenAI, כל הדבר הזה, אני אריץ את זה באקסל. סבבה, מי עכשיו אני עובד עם האקסל, יש לי את הפלאגינים, אני אתן להם לבוא, הבנתי אותך. מה כן בונים? איך מתקדמים למחר? כי מחר עדיין הולך להיראות אחרת. התשתית, האינטרנט, הכל הולך להיראות אחרת. מה כן בונים? מה כן עושים כדי להיות מוכנים למחר?
אני יכול לשאול אותך שאלה הרבה יותר גרועה מזה, הרבה יותר חשובה, שאף אחד עדיין לא נותן לה את המענה האמיתי. בוא נסתכל על זה שבא לך מישהו איזה FDE, בוא נשתמש בזה FDE, אוקיי? של OpenAI, אנתרופיק, גוגל, מי שאתה רוצה, והוא יושב איתך בתוך הארגון, והוא עשה לך עכשיו בוט בסלק או בוט בטימס, שבעצם עושה את כל תהליך הרכש לכל העובדים בארגון, אני פשוט ראיתי את זה בארגון שעבדתי בו, ועושה את הדבר הזה, זה משהו מגניב, כולם אוהבים, כולם נחמד, איזה יופי, הכל הפי, שם על זה במשך 3 חודשים מלא מלא עבודה, למי יש בעלות על הידע הזה אחרי שהוא הולך?
תלוי בחוזה המסחרי אני מניח, אבל
אותו בן אדם שעשה את האימפלמנטציה הזאת, והוא שקיבל כסף עליה, וזה הוא עושה את זה פה, האם הוא יכול ללכת עכשיו לחברה שנייה, ולעשות את אותו דבר, כשיש לו עכשיו את הידע הזה, באותו תהליכים, באותם דברים?
אם בחוזה המסחרי הוא רשום כמה שנקרא המידע, הידע הזה נשאר שלו, פרופייטרי שלו, אז כן. כפלואו? בטח, שלא. אם עוד פעם, זה הכל תלוי בחוזה ולמול הארגון, אבל
מה אתה חושב שחברות ירצו? מה הם יסכימו לסיפור
בסדר? אז יפה, אז פה יש איזה עניין אתה יודע, זה עניין של מסר ומתן, אני מניח. בסופו של דבר, כשאתה קונה, כאן כשאתה לוקח חברת ייעוץ, אם לקחת חברת ייעוץ ונתת לה לעשות את הייעוץ עבור, כלים בא ומייעץ לך לפי מתודולוגיות סדורות של שיטות עבודה וניהול, זה יכולה לעשות בדיוק את אותם שיטות ואותם תהליכים עם חברה אחרת על אותם טמפלטים. זה בסדר. אסור לה להשתמש במה שנקרא ב-uniqueness המיוחד הפנימי, אם יש שם איזשהו משהו שהוא פרופייטרי, עוד הפעם, של הארגון. אבל זה משהו שצריך, שזה אמורים לסגור את זה בחוזה עצמו, לפני תחילת העבודה. למה יש משהו אחר שאתה מכיר?
אני פשוט אומר שאם עד היום היו המון חוזים כאלה שדיברו על מה החברה נמצאת, מה הבן אדם עושה, מה הדרישות ומה הדברים, זה היה נורא נורא, אתה יודע, אני קניתי את השירותי פרופשנל סרוויס שלך, לבוא להרים לי פה משהו ספציפי. פתאום עכשיו יש פה חברות, והנה אנחנו מדברים פה דיפלויקו, או אנתרופיק, או גוגל, או כל חברה אחרת, שהן באות אליך ואומרות, תקשיב, אני לא אתה לא משלם לי שעות בשביל שאני אפתח לך תוכנה, אני אפתח לך את התוכנה על הפלטפורמה שלי, על הדברים שלי, ולכן הזכויות והדברים והידע הנצבר הם שלי.
אז יפה, אתה רואה, אבל זה בדיוק מה שהיא באה ואומרת, היא אומרת לך, אני אפתח את התוכנה, התוכנה הזאת יושבת אצלי, אני עושה את ההתאמות, אני פלנטיר סטייל, בסדר? אני אתאים את מה שאתה צריך לצרכים שלך, אבל זה יושב הרשתית שלי. כל טוב. אם אתה בא ואומר, תקשיב, אני מפתח עליך, על השרתים שלך, על הדברים שלך, עם האנשים שלך, אז זה שלך. אז אני עוד פעם, אני חושב שזה משהו, זה מסוג הדברים, זה טוב שאתה מעלה את זה, אבל זה מסוג הדברים שהם, כאילו, צריך, זה פשוט תיאום ציפיות בהתחלה של, של למי, למי זה שייך. אתה מבין?
אוקיי. כן.
אני כן אגיד ש...
אנחנו מדברים פה על, על חברות שגובות לך מספרים כמו, $1,500, $2,000 לשעת עבודה, כן? זה לא חברות שאומרות לך, אני אעשה לך $100.
חברות שעושות מאוד גדולים. אם אנחנו מדברים, כשאנחנו מדברים בסוף אנטרפרייז, כשאנחנו מדברים 5,000 עובדים, 10,000 עובדים, 80,000 עובדים, זה לא מופרך בארצות הברית, לך לכל בנק ממוצע זה 80,000 עובדים נראה לי. כאילו,
נכון.
חברות אנטרפרייז גדולות, לא מדבר על ה-SMBs, בסדר? וכבודה במקומה מונח, אבל אני מדבר עכשיו על דברים איזה. אז כן, אתה בסוף, כשאתה לוקח איש מקצוע, אתה משלם לאיש מקצוע בין 2,000-3,000 דולר לשעה. כשאתה מביא אותו ליום עבודה, אתה משלם $10,000 ליום עבודה. לא בגלל שאתה לוקח...
או חצי יום עבודה.
או חצי יום עבודה. זה, עוד פעם, אם אתה לוקח את הפרינסיפל, אם אתה לוקח את, את הפרטנר, או שאתה לוקח עכשיו את הג'וניור. אבל כשאתה עושה את זה בסקייל כל כך גדול, האימפקט הוא בהתאם. בוא ניקח את הסתם רק כדי שנבין על מה, את הקו הזה, שנוכל לעשות את המתמטיקה בצורה פשוטה. יצרת, נתת את, את הכלי הזה שהוא נקרא Copilot באקסל, ולימדת להשתמש בו בצורה אמיתית, בסדר? ובאו החבר'ה ואמרו, פאקינג עובד. עובד. מסתכלתי על הנתונים, בדקתי את הנתונים, הוא לא מחרטט אותי, הבנתי איך לעשות את זה, הבנתי את שיטת ההפעלה, עובד. אוקיי? האימפקט של דבר כזה, בהכפלה על 5,000 עובדים, 10,000 עובדים, המשמעויות, הכסף שרץ שם, בסדר? הגאפ שאתה בעצם מדבר עליו עכשיו, מכמה שילמתי לפני זה, על שעות עבודה, על אנרגיה, על שחיקה, על כל דבר כזה של עובדים בסקייל, למול כמה שלוקח אותו יועץ, או חברת ייעוץ, עוד פעם, איך שלא תקרא לה, זה באחוזים בודדים. אתה יודע, אני תמיד כשאני זה קורה לי אחת לשבוע, בסדר? שאני עולה לשיחת מחירה, מולי עולה מישהו שהוא יודע הכל. תכיר את זה שאתה עולה לשיחת מחירה, ומולך עולה מישהו שיודע הכל, כבר שמע הכל.
ואני תמיד אומרים לי... מה, אני הולך לקלוד קוד, אני אעשה את הכל, מה אני צריך אותך בכלל?
כן, תמיד זה. ותמיד חוזר הנקודה הזאת של כאילו, עם החבר'ה האלה, שבסוף באים, מסתכלים בסוף נגיד על המחיר שאני מבקש. ואז אומרים לי, אתה מוכן להתחייב בתוצאות? בוא, אני משלם לך למול התוצאות. למה היו אצלי פה מיליונים כבר כאלה שבאו והבטיחו סיפורים וכלום לא קרה. אני מתחנן שיבוא הבן אדם שיהיה מוכן באמת לסגור איתי חוזה מול תוצאות. אני מתחנן שזה יקרה. אני מתחנן שיגיע הבן אדם, אני מוכן לסגור עכשיו חוזה של 10% מול הדלטה שאנחנו סוגרים. כמה שילמת, כמה זה אשר לפני, כמה זה אחרי, אני רוצה 10% מהדלטה. אין, אף אחד כולם, כאילו, למה אני אומר את זה? כי כשאתה מדבר על הרבה מאוד אנשים, והרבה מאוד אנשים שעולים הרבה מאוד כסף, ואתה מודד KPI'ים למול דיוק, ביטחון, זמן, תגובה, יכולת לקבלת החלטות, אוקיי? למול כמות עסקאות ברדביז רזולוציה שנתית, כן, אחי, $3,000 לשעה למישהו שנותן לך ערך ל-25 מהנדסים, זה ביצים, אחי. זה ארוחת צהריים שלהם אולי יותר מזה. אתה מבין? ההסתכלות פה היא בכלל לא נכונה, אם אתה בא ואומר, מה, אני אקח אותו ב-$100 לשעה. אל תתפלא אחר כך שזה היה nice to have, ולא יצלחת להתקדם.
אתה בעצם בא ואומר, אם אני מבין נכון, אתה בא ואתה אומר, כל העניין של מחירים זה עניין של אגו. אם אתה יודע להתמודד עם האגו, תמשיך קדימה, אם אתה לא יודע להתמודד עם האגו, תעצור בצד, תן למישהו אחר את המושכות.
אני אומר שהעניין של המחירים בסוף צריך לשקף את האימפקט שיוצא, ולא את ההבטחה, ולא את ההבטחה הזאת של סדנת סוכנים. לא אחי, אין דבר כזה סדנת סוכנים. יש, בואו נלמד לעבוד יעיל יותר עם הכלים שאנחנו עובדים איתם. אז תקרא לזה סוכן, תקרא לזה AI, תקרא לזה LLM, תקרא לזה מחפת לך, תקרא לזה. מה התוצר שאנחנו מנסים לקבל, לפי זה הדבר שאנחנו. וזה, רותם, זה מביא אותי כל השיחה הזאת ל... אז מה כן צריך לבנות? מה כן אני בתור הבן אדם הזה, לא היזם, אלא אני בתור האיש עבודה הזה, שעכשיו רוצה להיות מוכן ולהכין את עצמי, להכין את המחלקה שלי, להכין את החטיבה שלי, להכין את היחידה שלי, להכין את החברה שלי לעידן הבינה המלאכותית. ואת זה אני אומר על בסיס אלפי שעות של התנסות ומה שאני רואה בשוק וההתפתחות שאני עוקב אחרי בחמש שנים האחרונות. ואני חושב שדיברנו על זה גם לא מעט פעמים פה. דאטה.
אוקיי.
דאטה, 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 דאטה. הדאטה שלנו, של העולם, לא מוכוון ל-AI, הוא מוכוון לבני אנוש. הוא לא מתאים לשום סוכן, לא לקלוד קוד ולא לקודקס, ולא לכל אחד אחר שתמציא, שיום אחד ה-IT יאשרו לך לשים אותו על המחשב, לא יקרה עם זה כלום. אם התיקיות לא מתואמות עבור סוכנים, עבור בינה מלאכותית, עזוב את הסוכן. הדאטה צריך להיות מותאם לסוכן כשהוא יגיע. לא משנה איזה סוכן יש לנו. אתה צריך לדעת, אם אתה הולך ללמוד עכשיו, אתה רוצה ללמוד להיות רלוונטי לעידן הבינה המלאכותית, אתה לא צריך ללמוד לבנות סוכנים. תפסיק לבנות סוכנים. תלמד איך בונים דאטה. תלמד איך מנגישים דאטה. תלמד איך מה זה קבצי MD. מה זה agent mode, agent MD, מה זה soul MD, מה זה heartbeat, מה זה rules וconditions עבור סוכנים כמידע בסיסי שמגדיר את התנהגות האג'נט לכשאתה רוצה לעבוד עליו. זה מה שצריך ללמוד, זה מה שצריך להכין. פה צריך להשקיע את האנרגיה, לא בלבנות אג'נט, אלא לבנות את הבסיס. עליו הוא יעבוד. כי אם באת ועכשיו בנית תיקייה, ואתה מרים חברה חדשה, ואתה מרים יחידה חדשה, ואתה מרים פרויקט חדש, זה לא משנה איך תקרא לזה, ובנית תיקייה במחשב, התיקייה צריכה להיות מותאמת לסוכן AI כזה שיוכל לקרוא את מה שקורה שם, ולהבין מה יש שם, ולבצע השלכות ממה שיש שם. לא בשבילך כדי שתחזור לי ותמצא את התכנים שלך. זה לא בשבילך, זה בשבילו. וכשזה עובד, אחי, כל הדרך סלולה. אתה בא לקודקס, אתה אומר לו, אני רוצה פרויקט חדש, אל תתאים את כלל החומרים למצב שבו כל סוכן AI שפוגש את התיקייה הזאת יוכל להסתדר איתה. והוא ילך, ויבנה לך תיקייה, ובתוך התיקייה הזאת יכין agent MD, ו-readme MD, ופקג'ים של ג'ייסון, ופקג'ים של סקילים, ויכין לכל תיקייה ספציפית, יכין לה את הדוקומנטציה שלה, ויכין לה את ה-conditions שלה, ויכין את המשמעויות, ואז הוא ילך לכל, לצורך העניין, הוא יכין client work, ובקליינט work יהיה readme אחר לגמרי, שרלוונטית לזה, ובוובסייט יהיה readme אחר לגמרי, שרלוונטי לוובסייט, שם הוא גם יכניס את ה-design MD, והוא יכניס product, הוא יכניס את ה-deploy ל-Cloudflare, כי שם החלטת להחסן, והוא יכניס את ה-deploy ל-Hostinger, כי שם יש לך את המידע שלך על, על, על DNS'ים אחרים, והוא יכניס את SEO ו-AI Search Conditions Playbook שאתה ביקשת ממנו לדעת כדי שהוא יהיה הכי טוב. זה מה שצריך להכין, okay. לא את הסוכן. אם זה יהיה מוכן וזה יהיה מסודר, כן, כל קלוד קוד שתביא, כל קודקס שתביא, כל אחד אחר שתביא, ינשק לך את האצבעות כי הוא יבין מה לעזאזל אתה רוצה מהחיים שלו. וכשתגיד לו, בוא נוצא עם פרויקט חדש,
אומר,
הוא יבין מה לעשות.
אם אני רוצה לסכם את מה שאתה אומר, אם תביאו, אם אתם מתכוונים להביא AI לארגון, שה-AI יתאים לכם ולא אתם להם. זה מה שאתה אומר בעצם.
אני אומר שאם אתה מתכוון להביא AI לארגון, שה-AI יתאים לכם, חד משמעית כן, וזה שווה ערך, כמו שאמרנו, אם כל הארגון עובד על אקסל, תשקיעו את האנרגיה ולמוד איך לעבוד עם AI של חי בתוך אקסל, לא עם AI שחי במסך בצבע סגול, אוקיי? זה חד משמעית כן. ודרך אגב, זה אותו הדבר, כי אם אתה עובד עם וורד, בסדר? כי אתה בליגל, אז תביא משהו שחי בתוך הוורד, אם אתה עובד במיילים, כי אתה עסוק במסע ומתן כל היום עם אנשי רכש וסרצ', אז תביא משהו שחי בתוך המיילים, כלומר, אבל זאת הכוונה שלי. ומהצד השני, כשאתה מרים את מה שנקרא צוות ה-AI שלך, שהוא חובה ונדרש ודיברנו, אנחנו שנים מדברים על זה שצריך להיות איש AI בארגון, מטרת איש ה-AI בארגון היא לא לבנות אייג'נטים, היא לבנות תשתית לאייג'נטים. היא להיות זה שאחראי בארגון ויושב עם המהנדסים הבכירים ומוזר להם להוציא את כל הידע שיש להם בראש, לתוך תיקייה ש-AI מסוגל לקרוא. לא לקחת את כל מה שיש להם בראש כדי להמציא סוכן של שאלות ותשובות. כי אם תוציא את כל המידע שיש לו בראש, לא רק שאלות ותשובות, אלא אשכרה יהיה אפשר להגיע למצב של ארגון שעובד ומבוסס על הקונספט, זה שנקרא בינה מלאכותית. עדיין אפשר לעשות סוכן שאלות ותשובות, אם מציקים ל-IT כל יומיים בשאלות שחוזרות על עצמם, כן? זה די קל, ואם יש לך כבר איזשהו מסמך, אז סבבה, אז בואו איזה ל-Agent Builder.
לעשות סוכן אחד לפחות אני... של שאלות ותשובות.
בדיוק,
החבר'ה, אז החבר'ה כאילו... החבר'ה נורא נורא אוהבים אותו, ואנחנו מאוד רוצים שהוא יישאר.
אז זה סבבה, אבל עוד הפעם, זה באמת מה שנקרא איפה סביבת העבודה. עד היום הם שולחים, שולחים שאלות ותשובות בטימס, סבבה, לצוות של ה-IT. אוקיי, תייצר אייג'נט שחי בטימס ויונה לשאלות ותשובות. אם הכנת את האייג'נט הזה בוואטסאפ או בסלק, ואנשים לא עובדים עם וואטסאפ בסלק, זה לא רלוונטי. אם פתחת אתר אינטרנט חדש בתוך הוויב הפנימי שלך, לשאלות ותשובות, זה לא רלוונטי. אם לא הצלחת להביא את זה למקום שבו אנשים עובדים, שכח מזה, הם לא ישתמשו בזה. יהיה לך, באמת, כל כך קשה שאתה תמות הרבה לפני זה. ואני חושב...
אני חייב להגיד שיש גם עניין של זלזול. אנשים נוטים לזלזל במערכות AI ובתוצרים שלהם, בגלל שהם לא התאמצו מספיק. אתה מכיר את הדבר הזה? הוא שאל את התשובה, הוא החזיר לך תשובה. התשובה הזאת היא לא נראית לי לגיטימית, כי הבחור החזיר את זה מהר מדי. אני יכול להגיד לך שאני עזרתי עכשיו לאיזה בחור אוסטרלי, לבנות בוט של אימיילים, שהבוט של האימיילים הזה יכול להחזיר תשובה תוך, זאת אומרת, אתה שולח את האימייל, תוך 10 שניות אתה מקבל תשובה, 20 שניות אתה מקבל תשובה, ברמה הזאת, כאילו כזה. וכצורך העניין, אחד הדברים שעשינו, עשינו את הבוט שהוא לא יעבוד בשעות שהוא לא עבודה, ורק בשעות העבודה, על כל אימייל יהיה לו random response של בין 10 דקות לשעה. עכשיו, אם אתה שואל אותי, בעולם נורמלי, אם אתה יכול, תקשיב איזה עוזוי, אם אתה יכול לתת לבן אדם ששאל שאלה את התמיכה או את השירות, אתה יכול לתת לו תשובה מהר בשביל לפתור לו את הבעיה, ואתה בוחר ביודעין לדחות את התשובה בשעה, כי אתה חושב או אתה יודע או אתה חולם או אתה whatever, אתה רוצה שהוא יעריך את התשובה יותר, ובפועל זה מה שקורה, אנחנו חיים בעולם עזוי לגמרי ומטורף ופסיכי וחולה נפש, ואני יכול להגיד לך שהבוט הזה עבד והחזיר לאנשים תשובות מהר מדי. אנשים קודם כל ישר עלו על זה שזה בוט אוטומטי ודברים כאלה ופה ושם. ומצד שני, אנשים לא קיבלו את התשובות כמשהו סגור, סמכותי, בר השמה. וכששמנו את הדילי המוזר הזה, אנשים קיבלו יותר, זאת אומרת, קיבלנו פחות תלונות על זה ש... אל תיתנו לדבר עם בוטים, אני מקבל או לא מקבל את התשובה הזאת, כי זו תשובה אוטומטית או כל מיני דברים כאלה. פתאום, כשבן אדם מחכה ואז הוא מקבל תשובה, הוא מעריך את התשובה. וזה לא קשור לטכנולוגיה בכלל, זה הטכנולוגיה שתקועה לנו במוח, של האם הדבר הזה שווה. אני למשל, השמעתי למישהו שיר שלי, ככה אני בעצם קלטתי את הדבר הזה שאנחנו נמצאים בו, הוא אמר, וואי, זה שיר יפה. אמרתי לו, יופי, הנה עכשיו, עשיתי זה משהו בשביל להוכיח לבת שלי זה משהו, ועשיתי לה ככה בסון או זריז, והשמעתי לו שיר, והוא אומר לי, עשית את זה עכשיו? נו, זכר השיר, עזוב. לא, לא רציני, אתה עושה שיר ב... כאילו, בוא, זה שנייה וחצי, מה אתה... כאילו, ובאיזשהו מקום, הוא דחף אותי למקום שצריך להוכיח לו שאני משקיע, אני משקיע הרבה מאוד זמן על שירים. פתאום אני עצרתי, אמרתי, לא, סטופ. התוצאה היא תוצאה בלי שום קשר. מה אנחנו תופסים מהתוצאה הזאת, זה שני דברים שונים לגמרי, אוקיי? ולכן, כשאתה בא לבן אדם ואתה אומר לו, תיכנס עכשיו לאקסל ותשאל ותקבל תשובה ותקבל עכשיו את המסמך הזה, ופתאום יש לך ככה, ופתאום יש לך ככה, יש פה זילות. זילות בדברים הבסיסיים. אתה מבין מה אני אומר?
ברור שאני מבין, אבל...
אנשים אוהבים את הקבוע, אבל קשה להם לקבל את המקום הזה ואת הדבר הזה שזה, אופ,
אני חושב,
זה
קל כן,
מדי. הוא לא יתאמץ.
זה עוד הפעם, זה בדיוק, זה משהו שמשתנה עם התפיסה שלנו לגבי המשמעות של מהי עבודה לאורך הזמן. עוד הפעם, הקונספט הזה של פעם היה קשה לייצר מוזיקה, היום קל יותר לייצר מוזיקה, לא אומר שלא הייתי צריך לחשוב על זה, בדיוק כמו שפעם היה קשה יותר לנתח שרטוטים הנדסיים, היום קל יותר, זה לא הופך את זה לפחות רלוונטי, זה לא הופך את זה לפחות משמעותי.
אני רוצה לספר לך על עוד משהו מגניב ששמעתי, היום עכשיו כאילו ספוטיפיי ואפל מיוזיק יצאו בקמפיין שהם הולכים לסמן מוזיקה שהיא AI, שאנשים יוכלו לדעת שזה מוזיקה שהיא AI, וצריך לשים משהו בפרופורציות של הדברים האלה. קודם כל, אני מכבד נורא אומנים שזה העבודה שלהם והפרנסה שלהם, וזה בסדר וזה לגיטימי לגמרי, אני לא מתכוון לעשות משהו רע למישהו, אבל אני רוצה כן להגיד משהו. אנשים שבאפליקציות אחרות שכבר תומכות בדברים האלה, אוקיי? כמו דייזר וכל האחרים, שכבר מסמנות את ה-AI הרבה מאוד זמן, הם גילו שאנשים שהורידו את האלמנט של ה-AI מהמוזיקה שלהם, יותר התקשו להתחבר למוזיקה ממה שהיה קודם. ואני חייב להגיד איזה משהו קטן על הדבר הזה, כי בסופו של דבר, יש פה אלגוריתם, וצריך להגיד זה אלגוריתם, שיש לו מטרה אחת פשוטה, הוא יודע איך עושים מוזיקה, הוא יודע איך עושים מוזיקה ממש טובה, והוא יודע איך עושים מוזיקה שאנחנו ממש נהנה להקשיב לה. זה כמו שהבן שלי סיפר לי, אבא, אני לקחתי את הטלפון, הוא לא יודע איזה משהו, היה שם, נכנסתי רגע לשורץ, אתה יודע, ליוטיוב שורץ, הוא רצה לראות איזה משהו, כי היה איזה לינק, והוא רצה לראות את זה, אבא לקח לי חצי שעה לצאת משם, אוקיי? אבל והייתי צריך לשבת ולהסביר לו, למה לוקח חצי שעה לצאת משורץ, אוקיי? מה, זה אדיקטיב ברמה מאוד מאוד קשה. ואז אמרתי לו, אנחנו יש לנו גלגלים שמסובבים אותנו, שיש אלגוריתמים שהם בנויים בשביל לעשות טאפ בדיוק על הדבר הזה. והנאה שלך מהחצי שעה הזאת זה משהו שהוא לא יסולח בפז, זה שווה ערך לקוק, הסיפור הזה, אוקיי? ומצד שני, לא למדת כלום. אז חצי שעה ששרפת, זה כמו, אתה בהיי, אתה בקוק, כאלה, אתה יודע, הירואין, כזה, נגמר, זהו. מה עברתי עכשיו? אני לא זוכר, זהו, זה היה רק אני זוכר שנהניתי. אז יש פה אלגוריתמים שהמטרה שלהם זה שאנחנו נקבל הנאה מאוד מאוד פשוטה, ואנחנו יהיה לנו גם חיבור מאוד מאוד טוב. עשו את זה במוזיקה, ואני חייב להגיד, מלא שירים שאני עושה הם שירים טובים. הם שירים שכיף לשמוע, אנשים נהנים לשמוע אותם שוב ושוב ושוב ושוב. אוקיי? אני רואה בסטטיסטיקות, אני אומן שאנשים שומעים אותו כמעט 6 שירים כל פעם שהם שומעים, 6 שירים שונים, כאילו, או 6 שירים אותו שיר, אני לא יודע, כאילו, כמה פעמים, כאילו, פר ליסנר. ואני מבין שיש פה אלגוריתמים שממש יודעים איך לעשות את הדבר הזה, ויש לנו איזשהו משהו בסיסי שבא ואומר לנו, זה AI, לא ישקיעו מספיק, אני לא רוצה את זה. וצריך למצוא פה את הבלנס של הדבר הזה, כי אי אפשר באמת להשוות מול שורט לבין מוזיקה מהבחינה הזאת, אבל כן, מוזיקה יכולה לעשות הנאה, וברגע שמוצאים לאנשים את המוזיקה הטובה הזאת ומחזירים אותם לאמנים שלא כולם יודעים ומכירים את כל השטיקים ומיקים והגלגלים הקטנים האלה, אתה צריך להתחבר עוד פעם למוזיקה. בוא, נירוונה, אני מת על נירוונה, אבל כמה באמת אפשר היום לשמוע את נירוונה? אתה מבין? כאילו, צריך עדיין להגיע פה לאיזשהו משהו.
אני מסכים איתך מאוד, זה חלק מהתרבות אבל זאת שמתפתחת, שיש לך יותר מדי, אתה יכול לצרוך כל כך הרבה מהכל, אז אתה נהיה כזה, אתה יודע, אתה כל מה רוצה עוד. אתה יודע מה, אני נגיד רוצה כל הזמן עוד, זה לא מרפא ממני למרות שזה מעייף אותי, עוד חדשות על בינה מלאכותית. כל הזמן, אני כל שבוע מנסה לצרוך עוד חדשות על בינה מלאכותית, למרות ש... אולי 1% מזה אני מממש בפועל, כי רוב הדברים פשוט נכנסים לתוך החיים שלי, אתה יודע, מנוי כבר גם ככה, אז כן. אם יש פיצ'ר חדש, הוא פשוט מגיע, אבל אני אוהב כן. את זה, ורוד, אני הולך לשטוף אותך עכשיו בכל מיני דברים חדשים ככה, בנושא טוויק רן על דברים חדשים שיצאו בחדש בשבוע האחרון, תגיד לי אם יש פה משהו מעניין לדעתך, אוקיי?
יאללה.
יאללה. אז אחד, יש לנו GPT 5.5 Instant, זה המודל הבסיס שלנו. מתוך הדבר הזה יש לנו גם את ה-Real Time, GPT Real Time, האמת שהוא ממש מגניב, אתה יכול ממש לנהל איתו שיחות, והוא עושה דברים בזמן אמת, הוא כזה פעיל מאוד תוך כדי דיבור, וזה הביא לנו את ה-real-time translation, כאילו התרגום, קיצור, שמתרגם איזה 70 שפות, ל-70 שפות, מ-13 קלטים שונים. יש לנו את ה-real-time whisper של תימול חי בזמן.
אבל כבר יש לנו
נמה.
את זה במלא חברות אחרות, וגם OpenAI עשתה את זה, אז מה זה שונה עכשיו?
זה GP...
עוד גרסה?
אז עכשיו זה עוד גרסה, וזה אמור להיות יותר מהר, עם latency יותר נמוך, זה אמור להיות יותר טוב. האמת ששמעתי okay. חבר שדיבר על זה, וזה לא רע כל כך. יש להם עכשיו את GPT Trusted Content, כדי שאתה תוכל לתת לילד שלך להשתמש ב-GPT, ואם הוא משואל על דברים מוזרים, זה יטריע לך. אז הם גם את זה הכניסו עכשיו.
הוא גם ייעץ לי מה להגיד לילד, כשהילד רואה את התכנים הלא בסדר אצלו?
לא יודע. אולי. אני מניח שיבקש לנו, יגיד לך, כן, סיבה שלו.
אני חייב להגיד לך, מי ממש טוב בזה? ג'מיני. ג'ימי הוא החבר האולטימטיבי, תספר לו כל מיני דברים מסובכים שקורים לך עם אנשים, או עם הילד שלך.
אתה יודע מתי הפסקתי להתייעץ עם ג'מיני? איזה יום אחד לקחתי את כל ה... אני ואשתי רבנו, כמו כל זוג טוב. גם אנחנו רבנו, ולקחתי את כל התמליל של הריב מהוואטסאפ, והעליתי את זה לג'מיני, ואמרתי לו, מה לעשות? אז בגדול הוא אמר לי, אתה טועה, אז תשתוק ותוריד את הראש. זה בגדר מאוד פשוט. ומאז הפסקתי לי, שאמרתי לה, אתה בצד שלה, אני לא רוצה יותר, אני לא מתבואה. אני לא מוכחת לי, תהיה שיחה. אני אומר, לא, אני לא טועה, אז הוא אומר לי, לא, אתה טועה, אתה טועה. שאילה כזה. טוב, רגע, אני ממשיך. קודקס הגיע לכרום, הוא גם פותח דפדפנים, הוא גם פורע עמודים, הוא גם נכנס לאתרים, הוא גם לוחץ, הוא עושה עבודה יפהפייה. דרך אגב, אני בשבוע אחרון עובד עם קודקס המון, מאוד מרוצה. מאוד מאוד, עלה לי ארגז של כסף, אוקיי, אני כבר אומר, עלה לי ארגז של כסף, אני עובד לפי כאילו pay as you go, ואני עובד על 5.5 אקסטרה היי, כאילו, כי אני מוכן לשלם את העוד כמה שקלים האלה, ונכון, זה עלה לי 100 שקל להרים אתר, אבל בחיים שלי לא ראיתי, הייתי מקבל אתר כזה ב-100 שקל, דרך אגב, גם בפלטפורמות של פעם, אם הייתי צריך לשלם עכשיו לאלמנטור ולעשות את הדברים בעצמי. אז כאילו, כן. אמנם זה כזה נראה לך יקר, אבל מצד שני, התוצר הוא פשוט מפוטס את המוח. קודקס פץ, פיצ'ר מטופש להפליא, אתה יכול עכשיו בתוך קודקס להמציא לעצמך חיות קטנות כאלה שקופצות על המסך, אז אתה יכול לעשות כל דבר שאתה רוצה בגדול, אם אתה רוצה כלב או ארנב, זה אפשרי. האמת שיש אתר שלם של קודקס פטס, וכאילו החבר'ה מ-OpenAI התחינו, אתה רוצה לנחש איזה חיה הכי מורדת בכל העולם, מתוך האתר של קודקס פטס.
חתול?
לא. אנגרי דריו. יכין את דריו אבו די קטן שהוא כועש ועצבני, והוא פשוט רץ על המסך ומקלל. אני יכול להוריד את אנגרי דריו, שירוץ בתוך קודקס, לא בגדיל. טוב, משהו באמת חשוב שצריך להכיר, לאנתרופיק הוציאו את מה שיכולת חדשה בשם דרימינג, יכולת החלומות של אנתרופיק, זה יכולת שנכנסת בתוך הסביבת פלטפורמות של מנג' אייג'נטס, שנמצאת באג'נט פלטפורם, מנגנון שבודק סשנים קודמים, מוצא דפוסים, מזהה טעויות שחוזרות, משפר את הזיכרון של הסוכן.
אתה בעצם מדבר על קלוד אייג'נטס, הפיצ'ר החדש שהם הוציאו ממש השבוע.
מנג'ד אייג'נטס, כן, בדיוק על הדבר הזה, אז בתוכו
קלוד
אייג'נטס,
זה הפקודה שנכנסים אליו, זה עדיין בחיתולים, זה עדיין זה, אבל זה נראה לי שזה הדרך שלהם בעצם לעשות את הניהול של כל המיליון מסכים שיש לאנשים עכשיו, וצריך משהו שבעצם ינהל את הדבר הזה.
אבל אתה יכול גם, כשתנסה תבדוק את זה, תיכנס לאנתרופיק פלטפורם, איפה שהם לוקחים את המפתחות ה-API, ובתוך אנתרופיק פלטפורם אתה תראה גם את טאב שנקרא מנג.
אני לא רוצה לשלם כל כך הרבה כסף, תקשיב, אנתרופיק זו חברה שאם לוקחת את הכרטיס אשראי שלך מול API, היא תשתמש בו. והרבה.
אז כן, אז יש להם עכשיו...
מפחידה אותי בלילה.
אתה יכול לעשות שם דברים מגניבים, אתה יכול לצורך הדוגמה לעשות... סוכן יכול להגיד לך כאילו, הסוכן יגיד לך, בזכות היכולת החדשה הזאת של דרימינג, נגיד, שמתי לב שאתה עושה את הפעולה הזו שוב ושוב ושוב, אתה רוצה שאני אהפוך אותה לאוטומטית? אוקיי, אז כאילו... עכשיו הסוכנים יציעו לך לעשות רוטינות במקום שאתה צריך להציע להם, קונספט סופר מגניב, אני מאוד אוהב את זה. קלוד מקבל דרך אגב יותר שימוש בזכות העסקה על קומפיוט שהיא עשתה עם SpaceX ועם גוגל קלאוד.
נכון.
אז עכשיו
כן,
יש להם גם הרבה יותר
זה.
אנרגיה.
נכון.
אפרופו SpaceX, אז נדבר על X. X הוציאו עכשיו את גרוק 4.3, שלפי הסרטון, נגעתי או ניסיתי, לפי הסרטון אמור להיות מגניב מאוד. יש דרמה משפטית ענקית עדיין ממשיכה בין אופניה לאילון מאסק, ועכשיו אילון החליט ללכת לגרג בורקמן על הראש עם, עם כל מיני אמירות משעשעות של אם אתם כאלה רומנים ופתוחים, אתה מחזיק 30 מיליארד דולר במניות, בוא תיתן אותם לחברה למען הציבור כמו שאתה טוען שהיא. אתה יודע, אז יש שם כזה ממש ביפים על הדבר הזה. ועולים הרבה דברים על מה שהיה עם סם אולטמן והפיתורים שלו, ואיפה יסתיה נדלה באותו זמן וכל זה. אנחנו לא נדבר על זה, על העדות של מירה וכזה. יש מספיק פודקאסטים לדעתי שפר אכלו את הראש על, על הסיפור הזה. אבל דרמה.
כן, לגמרי.
קלוד סוף סוף הגיע בפול דיפלוימנט למייקרוסופט אופיס, גם באקסל, גם פאורפוינט, גם וורד וגם אאוטלוק. קלוד נמצא שם ואמור לזכור את ההקשר בין האפליקציות, שיחה שמתחילה באימייל, יכולה להמשיך לוורד ואז לעבור לאקסל. הדבר הזה זה game changer בהגדרה, והוא לגמרי תואם את כל השיחה שלנו בהתחלה על מה שהיה שם. אדובי אקרובט גם הוסיף וורד AI, לא שזה מעניין כבר מישהו, סליחה. קצת מזכיר את נוטבוק אליהם, ופשוט לא עובד טוב.
אני הפסקתי לשלם להם לפני יותר משנה.
בדיוק, ואף אחד לא... ומה שנקרא לי כנראה שגם לא בני עולמנו תחזור.
כן.
יש כל מיני שמועות על, על אפל, שבקרוב יוציאו דברים חדשים, כמו AirPods עם מצלמות, ועוד כל מיני דברים כאלה, אבל
נכון.
לא, לא יודע, לא מרגיש לי שזה כזה...
אפל גם הולכת לעולם שבו אתה באפל שלך, אתה תוכל לבחור עם איזה AI אתה רוצה, אתה תכניס את החשבון, כמו קלוד או ג'ימי או כל אחד אחר, או אפילו OpenAI כבר, מה שיש עכשיו, אבל תוכל לבחור איזה מהם, ואתה תוכל גם לשלם דרך אפל על החשבון הזה, אם תרצה. ואז
נכון.
אפל בעצם נכנסת בוויג' הזה, ברווח, בינך לבין המודל שלך, שזה מגניב, אגב, מבחינת אפל,
מגניב.
עוד הכנסה משמעותית וגדולה.
מאוד מגניב, ויש עוד המון המון חדשות כאלה שמנסים כל הזמן לדחוף לנו לתוך הגרון, אבל אני אגיד את האמת, אין סיבה. אני קצת, אני מצד אחד אוהב את זה, מצד שני זה מעייף אותי, עייף מחסיים אביוולנטים לגבי הקונספט הזה של צריכת חדשות בצורה שהיא זה, אז איזה מזל רותם שאנחנו פה בשביל לסגור את השבוע בפודקאסט אחד שמדבר על מה שבאמת צריך להתעסק בו, ומה שבאמת חשוב, נכון? אז
לגמרי.
רותם, אני חושב שזה הזמן להגיד חברים, אם שמעתם עד לפה, שילחו את הפודקאסט לחברים, לעוד מישהו שצריך לשמוע את זה, שימו לנו 5 כוכבים, תכתבו איזה תגובה, גם אנחנו וגם האלגוריתם נחבק אתכם, ונואב אתכם אהבת אין קץ. אז
נשלח לכם
יודעים,
טוקנים באוויר,
נביא לכם טוקנים רגשיים. אנחנו בואו, אנחנו רואים כמה מאזינים יש לנו, ואנחנו רואים כמה כוכבים יש לנו. חבר'ה, תעשו לי טובה, נו איזה זה לייק הפרה עליכם, יש לנו 6 ספרות של מאזינים, נו איזה לייק קטן, תעשו כן. תעשו לנו טוב בלב,
ממש
אוהב אתכם.
אתה יודע שישראלים זה המפרגן ממש
נכון.
אז אני רוצה להודות לך, עומר הררי, נורא נורא נהניתי, היה לנו פרק, דיברנו על מלא דברים כיפים, ואני חושב שקצת שינינו אווירה, ודיברנו על תכלס בחברות, ומה עושים, ומה דברים, איך דברים מתקדמים שם. אנחנו נראה לי שנתראה בשבוע הבא.
אם לא יהיה פסוץ פה עוד איזה ילד באמצע.
תהיו טובים גם לאחרים. יאללה ביי!
יאללה ביי!
17 years And you still surprise me Said something at dinner Couldn't quite place Where that came from Who taught you that I was sitting right across your face You laugh a little different than you used to Your hands move when you talk about your work I know your coffee order, know your birthmark But sometimes I just watch you like a stranger would And it doesn't scare me It pulls me in Who are you today?
past some old anger I remember and carried something new I haven't learned yet. 20 years and there's still ground between us, not distance, space where something new can grow. And it doesn't scare me, no, it pulls me.
Keep falling.